יום שני, פרשת סתיו. שלום לכם ילידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים מהגאון רבי יצחק זילברשטיין. הוא מביא שאלה מעניינת, מרגשת, מאחד מהספרים שלו על הש"ס בנושא משלוח מנות. יהודי עמיד נהג לשלוח לחבר שלו, שגם הוא היה בעל אמצעים, משלוח מנות של פת לחם שיש עליה קצת ריבה, זה הכל. קודם כל השאלה אם יצאה ידי חובה, בדרך כלל לא היה משלוח מנות כזה לפי כבוד המקבל, אלא ששם הסיבה שהיה שולח את זה, כאן מדובר במקרה מאוד מיוחד. זכר לחורבן היה בזה. זכר לשמחה ספורים בעמק קבחה. מה הסיפור? מייקי שויו ככה היום. שני ידידים האלה היו הולכים לצרה במחנה ברגן בלזן. שניהם היו שוכבים על הדרגשים בפורים, והנה הוא שולח לחבר שלו משלח אונס. מה הוא שלח לו? פרוסת לחם שעליה מרוחות אותיות שמחה ספורים על ידי ריבה. הפלא היה בכלל איך הגיע לידו אז אפילו טיפת ריבה. כמובן אפשר לתאר מה הייתה המשמעות של המשלח מנות הזה שם. אותם שני ידידים שרדו בעזרת השם, הלכו לארץ ישראל, הקימו משפחות, הצליחו לעשות חל גם בפרנסה. אבל מדי שנה בשנה, אותו חבר שקיבל את המשלח מנות הזה, לאות הכרה מיוחדת, אז שולח גם בחזרה את אותה פרוסת לחם ריבה, להראות שהוא לא שכח ולא ישכח. משלח מנות הזה היווה עבורו צער שלם, אז, גם לגוף המורב וגם לנפש המעונה והמדוכדכת. אז הרב זילברשטיין כדי להלוך שכזה משלח מנות, אפשר לצאת ידי חובה. עוד סיפור מעניין בעניין משלח מנות, עמוק מני עמוק, שמע מפי עד ראייה, בגנפשי, הרב רחוז את רמור חשמול רושצקי, שם שמש בקוי שזה תעלו שמחה מגור, כותב לו שבזמן שהוא כותב את זה, הוא התקשר אליו לברר עוד הפרטים, עוד לא ברור לי פה מי זה שמספר את זה, כבר מ... בכל אופן, הוא רושם את זה שזה היה ביום הפורים, בשנה השנייה להנהגתו של אלף שמחה, יהיו משלוחי מנות לבית סמדרש ברחוב רלבח, כל אחד שלח את המובחר מהמובחר אל הרבה, היה שם מנות יקרים, חשובים, את הכל חזר וחלק הרבה לאחרים, כשהוא הגיע הביתה, הוא מצא לשולחן זה משלח מנות נוסף, בקבוק יין פשוט חבילת בסקוויטים, הוא ציינן משלח הזה, אמרו לו, הגיע מהשכנים, אנשים מן השורה, תמי דרך שלמים, שלא שפר להם הגורל, ובוא נחיים עם מוזייני. אז הרבי ביקש שהניחו את היין הצידה, הוא תצטער שלא שלחו להם משלח מנות בעוד יום. הוא שאל למה לא שלחו להם, למה לא זכרו אותם, הם שכנים הרבה שנים. בליל שבס, הרבי שאל על אותו בקבוק יין, הוא רוצה לקדש עליו. טוב, הבקבוק כבר לא היה בבית, אותו בקבוק יין. המשמש הצטדק, הוא אמר שזה היה פושט ויין, יין פשוט. קין התחלט עליו שמחה, הוא אמר, יין פשוט, יין פשוט. אנשים שבורים. פה בשכנים נשברי לב. הרי אין להם יותר, והם נותנים את זה, הם נותנים את זה מכל הלב. ודווקא לעין הזה הוא רוצה לקדש. כל העינות המשובחים, העתיקים, הוא העביר הלאה. מה אכפת לו לצדיק בטיב היקב? בעין הזה הוא רוצה דווקא בעין הזה, שניקו אותו בכל לב. אנשים פשוטים. שלא השיג האדם לשלוח יותר, זה לא רצה. ואנחנו ממשיכים עם עוד מאמר מעניין, גיליון אז נדברו. המצ'ינג מסרב לרדת מסדר היום. סחר בו הולך לסיים, ואז הגיעו עוד שלושה מצ'ינגים נוספים. מדריכות מסדות גור, סביבה סטרס, קמניץ. עוד עד נטויה פשוט לאמן. הוא כתב פה לידינו הרב פולק, אני לא איש מספרים. יהיה מאוד מעניין אם יקומו שוב יבדוק את היקף הסכומים האדירים שניתנו לצדקה די כלל ישראל רק בכמה חודשים האחרונים. הוא חושב, הוא משהו חושב שזה כבר מגיע אולי למיליארד שקל. הוא מגזים, הוא אומר, תדבקו. אי אפשר לדעת חשבות שמיים, אבל מי יודע אם אין פה בחינת תקדים שיקלם לשקולו. סוף סוף אותו לפיד שילך עלינו ימים לפני כמה שנים. יהיה מלהעביר את היחלי התורה לבסוף שקד ויתפנס בתוך עצמו. ונהיה גחלת שהם עמי עמי ועוז לו, הולכת ונפשל ונחלשת. ואז לפתע הגיע אחר ראשי תבקות אלו וחזרו, וליבו שוב את הגחלת, ושוב הוא מופיע. ושוב מתחיל לעבוד איום על עולם התורה והחסידות. תביא ידיים, לא מאות מיליוני שקלים, שיוצאים עם כל הלב מהרנקים הריקים של שלם אמון לישראל. מי יודע אם לא הם שמצילים אותנו מאותו קליפה שלא תחזור חלילה ממשרד האוצר. ותקצץ שוב במאות מיליונים מאחזור כסתר רחמון יצטר. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל דבר אחד הוא אומר, אני כן יודע. אנחנו נמצאים כבר עמוק, ערב בחירות, בדרך כלל, הוא אומר, תקופה של בחירות רוגשת באווירה כללית. יש מודעות ברחוב, יש פליירים. בקיצור, תעמולת בחירות, והפעם משום מה נראה שאף אחד לא מאיתנו, שאף אחד מאיתנו לא מדבר על זה, כולם עסוקים במצ'ינג. במקום שבלוח מודעות יהיה כתוב ג' להציל את עולם התורה, כתוב שם סוחר בהולך, או מצילים את המלא התורה. במקום שאני אקבל צינדוקים מפלאפון על שנור פלוני, מפלגה אלמונית, אני עסוק בלענות או בלברוח, הוא מרחיב בסוגיים. כל מיני קרובים שמגיעים להתרים אותי בשביל המצ'ינג שלהם, אשרי מפועל. ובינינו, הוא אומר, כל המצ'ינג הזה זה סוג של הסתה, לוקחים ציבור ומשכים אותה לאיזושהי סערוריות, עושים לו כמה משבדים פוצצים לראש וקדימה. ההמון המוסס יוצא לרחובות ומתחיל לדור, נכון שזה הסתה? יש לי הבדל הקטן, יש הסתה נגד ויש הסתה בעד. המצ'ינג זה הסתה בעד. כמו שלגבי מערכת השקל, קדוש ברוך הוא הקדים שיקלעים משקליו. מי יודע המצ'ינג הזה, הוא לא בבחינה עד בגדים הסתה שלהם להסתה שלו. כן, זה מרגיז, לפעמים זה ממש מטריד. הסתה זה תמיד דבר מרגיז. אבל אנא, יהודים יקרים, נא לקחת בחשבון. מהתמודדויות לא בורחים. אם לא נקבל באהבה את ההסתה בעד, האם מחכה לנו בסיבור גוש שמאל מאיים ושונא דת שמחמם מנועים לקראת ההסתה נגד? ובינינו, כולנו מעדיפים הסתה בעד מאשר הסתה נגד. כולנו מעדיפים לבחור את המחזות המתוקים והמערננים של רבבות אלפי ישראל שלא מתנגדים להיות מוסתים, להיות נתבעים ונותנים, להתנדב אחד לטובת השני מאשר עליהום תקשורתי של המון חילוני שונאי דת שלא מתנגדים להיות מוסתים מנשמות הערב רב שבדורנו. בינינו, הוא יצויר שהיה מגיע אליך הנביא ואומר שאני אומר לך שנגזר עליך בשנה הקרובה, שכל חודש יהיה לך חור של 500 שקל, עכשיו יש לך אפשרות לבחור מאיפה החור הזה יגיע. או שזה יגיע מהסתה של יאיר לפיד, שיהיה שר אוצר וקצץ לך בתקציבים, או שזה יגיע מהסתה של מצ'ינג, שיבואו ויתרימו אותך, ישגעו אותך להחזקת תלמידים, ותתרום כל חודש 500 שקל. נו, מה היית בוחר? ברור שהיית בוחר במצ'ינג. אז שוב, אני לא אסגן של הרבה שלו, אלא הוא כותב פה הרב פולק, ואז נדבור. אין לנו מושג בחשבונות שמיים, אבל צריך לקחת גם אופציה כזאת בחשבון. אז ישכחו שסיפור כזה מפרש בגמר בבשרה, רבי יוחנן בן זכאי, שהוא ראשון הראה בחלום שיאיר לפיד הולך לקצץ מההכנסות של משפחת האחיינים שלו. לקח מהם במשך השנה 700 דינרים. מה עשה רבי יוחנן? הלך במשך השנה והתרים אותם. שיגע אותם, כל יום הגיע ללמוד איזה מת, שיקוד איזה יד. עם חיובים, מציעים את עולם התורה. קיצור, עד סוף השנה הצלח לזכות מהם 690 דינרים. כמעט את כל הסכום שיאיר לפיד היה אמור לקצץ, אבל עדיין נשארו 10 דינרים שהוא לא גבה, ואת 10 דינרים האלו אפשר יאיר לפיד לגבות מהם. כשהסיבה הזאת יאיר לפיד קיבל כמה מנדטים, הוא נשאר באופוזיציה, הוא שם השותף באחת הוועדות, שבה החליטו שצריך להעלות את המע"מ על הליקרים בעוד 2 שקל. וככה במשך השנה קנו החיים של רבי יוחנן כמה ליקרים. וכך בסך הכללי יצא שיאיר לפיד הצליח להוציא מהם את 10 דינרים העלובים האלו דרך המע"מ על הליקר, או מצידי דרך העלאת התעריף בכביש 6. אבל תאר לעצמך שרבי יוחנן מזכה לא מתרים אותם 700 דינרים. את כל הסכום הזה יאיר לפיד היה צריך להוציא מהם. אז לא הייתה ברירה, כי בשביל להוציא משפחה חרדית כל כך הרבה כסף, יאיר לפיד לא יכול לשבת באופוזיציה. צריך להיכנס לקואליציה ולשבת על השיברים הרציניים ביותר של הכסף. מה אתה אומר על זה? מה זה שואל? מה שבטוח, כלל ישראל נותנים צדקה, פשוט ברור שזה עת רצון בשמיים, כשיש כל כך הרבה צדקה בעולם, זה מוכרח להשפיע שפע רב בכל העולם. כן, שאנו ברור. שליחות גור עושה, שליחות מוסדות גור עושה מאצ'ינג ונתרם סכום של 100 מיליון שקל, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום להם, לא יכול לתרום להם, אבל ישמח, לך הרבה מה לשמח בשבילה, וגם בשבילך, כי הריבוני שלו אילם, הוא אותו ריבוני שלו אילם. שמאה מיליון שקל יתרמים לגור, בשנה זה מעורר רחמים וחסדים, בשפע, לכל העולם כולו, בלי מגזריות. כן, צריך לזה משהו קצת יותר גדול, מה שאנחנו חושבים. אשרי מישראל. ואנחנו ממשיכים עם שמחה ספורים, יש פה לקט מרתק של מקורות ומנהגים על שמחה ספורים, של הרבי יעקב ישראל, ישראל ינקי פרבר, והרבי יהודה לייב שטיסל, מחברי ספר המנהג. המנהג בכל תפוצות ישראל הוא להרבות בשמחה וצחוק בימי הפורים. יש מקומות שמתאספים ביום הפורים, ואחד מן הקהל משמח בדברים במין סדק דחוסה. המנהג הזה נהוג כבר בתקופת המאירועים, כמו שכדור היבץ בסידורו בענייני פורים, שאינם ריקודים ושאר ענייני שמחה וצחוק, שאין בהם חשש אווירה, נמצא כבר בגמורה, כפיר ראש רשי שם. כך נהגו גם בדורות הראשונים, כמו מה שמובע בנימוקי יסף. שם הרמב״ם שירבה בצחוק ומין ידיד בחוץ, ושמתוך כך, תוך כך לא ידע בין אור רומן בורך מורדכי. מטעם המנהג של ישראל כתב הרב הקודש הצדוק כהן מלובלין, בספר שלו ליקוטי מאמרים, לפי שביום זה נהפכו, שריש את היהודים אימה בשונאים, כדי שמרו בתהילים, יושב בשמיים מצחוק, השם מנהג למי. יש שהביאו את דברי ספר היצירו שכתוב, מליך עוד קוף בשחוק והדר בשנה, כמקור נאמן, וזה למנהג ישראל להרבות במיני צחוק בחודש אדר. אמנם יש לציין שהיו כמה שם מגדולי ישראל שדעתם לא הייתה נוחה מהמנהג הזה, והם נזרים גם בימי הפורים שלא למלות פיים בשחוק, בדברי התז, סימן תו קוף סמך, שאסור למלות פי בשחוק אפילו בפורים, והביאו אותו הרוחיים הקדוש שספרו על חפץ השם. בספר צדקס הצדיק מובא שהמנהג עם עוד קדם היה לעשות את אותו הצחוק ולטעון את מה זה החשבור של הומון בדברי בוז וקלון. עשינו גם מרומז ככה במגנברום, בפרמגודים מחוץ שבת. צדיק יבשו את הטעם של המנהג על פי אמר חזל שכל היצונס אסורה חוץ מליצונס של עבוד אזור. והליצונס שעושים בעניין אמן ושאר שעים כליצונס את עבוד אזור ממש. אפשר גם לספר על האורכי שם אסורים מביזניץ שגם הוא היה נזהר לא למלות פי בשחוק, אבל פורים של חנה הטהור, בעת שדרש פור, רבה עשה ליצונס מהאמון הראשו, אז הוא צחק בפה מלא, שאמר הכל יצאנו זה אסור, החוץ וליצונס את הרבה גזור. מנהג ותיק בהרבה קהילות ישראל למלות בחודש אדר, תמיד חוכם פיקח ושנון, לכהן כפורים רוב. יש הרב המקומי היה מוסר סמכויות מסוימות לרב של פורים, שם מבדח תקע ביום פורים, ואמרות נעימות ובמלסד עם דחוסף. כך גם המנהג גם בישיבות, מלות אחד מבחירי הישיבה שדע לפלפל ולתרוש בחריפות ובקיור. התפקיד שלו לשמח את הבחורים בחידוד היזמורים להרבות שמחה ספורים. העולם התאים את מנהג הפורים רושתי כדי להרבות בשמחה וזסון, אבל ההוויה גיד יעקב מפופק, זה צהל אומר שהמקור לאמנות פורים רוב, זה לא כמו שעולם סוברים, אלא הוא מנהג מימים קדמונים, שבזמן שרב העיר רצה לקיים את ההלכה של חמר שלי בסוריה ופוריו, עד אלו יודע, כיוון ששיקור אסור להורות, אז הוא פרר לו תלמיד חכם אחד, וביקש ממנו שורש שתי יין כל יום פורים, כדי שיהיה מוכן ומזומן להורות ולהשיב דבר הלכה לקהל שבאים לשאול. מנהג הפורים רוב נשתרש בחצות החסידים, שאומנים כל שנה פורים רוב, כמו שכותב הגאון הבכיר מיכאל היבנר, זה צד. ככה מנהג אצל המורים מסטרטים, ככה גם בספר סימון של צדיקים, מובן שהרב הקודש העורך משה מקוז'ניץ היה עושה קלפי, גורל, מי יהיה כפורים רוב מראש חודש אדר עד יום שני של פסח. ככה גם הנהיג המערה מבלז, את המנהג פורים רוב במת ישראל. המנהג של הדברי חיים היה לעשות פורים רוב, והוא מקבץ כמה אברכים טובים, תמיד יכולים מחסנים שהם נקראים בשום פורים קול. ודרכם הייתה ללכת לבקש אנשים, לבתי אנשים, לבקש להם מעות לצורך לדוק, והם מפסקים שייתן כך וכך, הייתה להם הסמכות לכל משכנות, עד שישלמו את הצדקה. רצינו בספרי החסידות בגודל מעלת הפורים רוב, שהכוח שלו גדול, והמשכת ישועות ורפואות לכלל ישראל, כמו שמספר על האתר צבי מזיזיצ'ו, עכשיו אחרי הפורים רוב, מבקש ממנו שיבטל גזירות, ועליות הבני ישראל, מספר גם לסבא משפולי, שעד שחיפלת לו השלטונות, העם גייס גם פורים יהודים מחופשים, וערכו פורים שלפעמים הוא היה מנה את אחד מהחבורה למלך, ואחרות את המשפט, כי רצון לסבא קדיש, היה לו בזה סודות גדולים. בהרבה מחצרות החסידים, במהלך הערכת השולחן של האדמו"רים, שמח הפורים רוב במרותיו וחרוזיו. תוך הדברים, העם מכניס דברי מוסר לעורר את הקהל בענייני השעה, כידוע שהידי שמחה וצחוק, מתקבלים ומתיישבים הדברים היטב באוזני השומעים. רבותינו הקדושים מבלז, היו מבקשים את הברכה של הפורים רוב, ואמרת לחיים, בפיני את המנהג שהפורים רוב מזמר זמורות לפורים, בנוסח של מלאכה וכל מקדש, בניגוד של שבת. אומר דברי תויר בדרך בדיחוסה. ומסופר שהקודש מרופשיט, אמר פעם שצריך להקפיד לא להפריע לאלה שנהגים לעלות על השולחן ועובדי איך אתם שומעים, כדי לקיים אל תפל דובו מכל אשר דיברת. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי, פרסם בנר לשולחן שבת, העלון הנפלא, לפני שנים בשבת נכנסת יעקב בבני ברק, בליל פור מהוויכוח בין הבחורים, הולכת לבית של הגאון הרבה זר ברזל, אביו של ראש הישיבה שלי, את השם עשו צריכות בישיבה. חלק אמרו, צדיק, זה לא יפור, אנחנו רוצים לחגוג. אבל גבר אמרו שכן צריך ללכת, יהיה טוב. התלבטו, גבר כוחם של הבחורים המבוגרים, ואמרו, נלך, אם לא יהיה לה עניין, נחזור לישיבה. נכנסו הבית שלו, פרצו בשירה, רבי זה התחיל לרקוד את המתלהבות, לראות הוא שמח כל כך. עשה עבויות, פרצופים, ממש שמח אותה, נהיה באמת פור. פתאום אחרי 3 דקות, בוזר נתן מכה לשולחן ויחיז, מעכשיו כולם יושבים בשקט. מי שרוצה להישאר איתנו, ישמח בשקט, מי שלא יכול, לך הביתה. הבחורים התחילו להתלחש, ראיתם, צדקנו. שמע זה אחד מני הבית, ושאל מה דיברתם, מה הכוונה? טוב, לא נעים להגיד. ובסוף אחד הבחורים העז ואמר שהרב, אפילו עכשיו הפורים שמצווה לעצמם, צריכים להיות רציניים. הסביר רבי עזרא למה הוא ביקש שקט, בדירה סמוכה, מאחורי הקיר הזה. הרבנית במברגר, אלמנה, לפני כמה חודשים נפטר בעלה, הגאון רבי ציון, שהיה משגיח בשבת סונוביץ. כל שנה הבחורים היו באים אליה, עשו שמח, שנה יש שם שקט, שהיא נשמע את השירה וההצלה של הבחורים כאן. זכר בעלה אל הצער גדול, איך אפשר לשמח כשהיא עצובה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים שאמר הכהן רבי יעקב אדלשטיין בצד בשיחה בפורום תשעים ד' שהוא גולל חלק מהניסים שקרו איתו. הוא דיבר על הפורים הפרטי שאדם צריך לעשות על הניסים שמתרחשים, הוא הביא את מה שכתוב בתשעים בספרו מגיל החיבה שזה מצווה לבני משפחתו לחוג ביום אי אדור את נס ההצלה מגזירת המלכות. הוא הזכיר את הפורים שקבע חיותם למשפחה שלו על זה שהם ניצלו מההפצצה בזמן המלחמה בין רוסיה לפולין כשפצצה נחתה בחצר שלהם. סמוך לחבית אבק שרפה שהתפוצצה והרסה כמה דירות ובתים בחצר, אבל כל בני המשפחה ניצלו, ואפילו טיפה דם לא ירדה מאף אחד מהם. גם אני אומר הרב אדלשטיין, מודה לקדוש ברוך הוא ביום הפורים. אמנם לא קבעו ימים מיוחדים, אבל ביום פורים זה עת רצון לעזות להשם על הניסים. ניסים הוא אומר, זה שעם ישראל ניצא למוות לחיים ונס פרטי לנו, הוא ממשך דבריו ומנה כמה הניסים שקרו איתו. ספר שהיה פעם בסכנת נובת, כביש ירושלים, ואמרנו שצריך להגיד וידוי, כי ודאי היה לנו שם חיים תתרסק. הרכב החליק על גדם שמן, הסתובב על הכביש, נתקע בשתי מעקות, היו שם מחבים נוספים שהסתחררו. היינו הרכב היחיד ממש שיצא בלי פגע, המכונית עברה בשני ערים גבוהים, שחצבו מהן קירות, משני הדדים משבנים על ההר. המכונית נכבטה, אומר, פעם לימין, פעם לשמאל, ולא הייתה עסקה. הנזק היחיד שהיה, שהשלוחית רישוי נשברה ונפלה. הנס הזה, אומר, היה אחרי הרבה שנים ואחרי הרבה נסים שעוד היו. אחרי נס ונס ישנה מצווה של פורים. חבר מגילה על כל אחד ואחד, זה אמת שהוא אומר שלא לזמן לחבר מגילה על כל נס ונס. ובין לבין היו להרבה נסים, הוא אומר, למשל, בדרך של בן כרמל לעכו לפני כ-24 שנים בזמנו זה היה. רק אחד מהניסים, אפשר לספור עשרה ניסים כמו ניסמים קדוש, למצא יוד ניסים, זה דוגמה אחת. מספר שהוא יושב בתוך המכונית, מאחורינו נוסע ערבי המכונית שלו, הוא רוצה לעקוף למצליח, יש לו מכונית מהירה, מה הוא רוצה יכול לעקוף בקלות? הוא בחר לעקוף במקום הזה, חיכך את המכונית שישבתי בה, היא נפלה על תעלה עמוקה ליד הכביש הצר. היום כביש הרחב, אבל אז, כל שהספיק לי שתי מכוניות, התחלה אומר, לא יודעת אם אני חי באמת, הרגשתי בסוף שאני חי. אני עד שעבר שם מישהו עם טלפון, שאז היה מאוד נביר, הזיק אמבולנס, הביא אותי בבית חולים בנהריה, עברתי שם שבעה מדורי גיהנום. כל פעם תחילת, מדורי גן עדן, סליחה. כל פעם תחילת סמייסים חדשה. ושם אם היה קשור עם חבלי ברזל, אז הקים למיטה, אפשר אפילו להתאפס, ככה רופא גזר. שבשביל שהחולה יתרפא, צריך לקשור אותו. אחר כך מותר להתאפך מצד לצד כמו תינוק, שבשלב הזה כבר יכול להתאפך. אחרי זה קיבלתי רשות לשבת במיטה, אחרי זה אפשר לשבת על כיסא. אחר כך הלכתי עם הליכון של ארבע רגליים, ויחד איתי שש רגליים. אחרי זה הלכתי על קביים, שזה מקל, שבע דרגות לתחייה. עכשיו הוא אומר, אני אספר לכם על זה שקרה על שפת ים באשקלון. אז מישהו אמר לי שבשביל הבריאות טוב ללכת לים, אבל באשקלון הייתי מצב כזה שהאוויר של הים, במסינו הרבי, הרגשתי שמלאך המוות קרוב אליי. היה קרוב מאוד, שאלו אותי אם להזמין חובש, אמרתי, תקחו אותי ישר בית חולים ברזילי, לא רחוק משם. אמרו שהיינו מאחרים חמש דקות, לאט מי להכיר אותי, הייתי מחוסר הכרה. לא זוכר כמה זמן, יום יומיים, היה נס גדול מאוד. בהמשך הוא הזכיר עוד כמה ניסים שקרו לו בתקופת חולה, והוא סיים. הפורים הזה הוא על הנס הגדול הזה, ממש נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, בכל יום ויום. כאן אנחנו אומרים, לא קיבלנו כמה שמיים, אלא חסד מהשמיים. צריכים לזכור חסדים שהשם יזכרו. עוזר לנו לזכור דברים שהאדם שוכח להזכיר לעצמו. כי זה לא רק הצלה חד פעמית, זה לא חסד שהיה, זה חסד שמתחדש כל יום ויום כמה פעמים. עד כאן הדברים הנפלאים האלה שפרסמו בספר גאון יעקב. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי. מתי קופות צדקה, קופות צדקה מפורסמת, מבקשת מדי ועם בחוץ לארץ סכומים גדולים, שלחלק אותם ביום הפור, נשפחו נזקקות בארץ ישראל. השאלה היא, מכיוון שבחוץ לארץ הבוקר מתחיל כמה שעות מאוחר יותר, אז אם כן, אם מחלקים את הכסף בארץ הקודש בבוקר, שבחוץ לארץ עדיין לילה, אז אולי לא קמו, לא קיימו, הנותנים מצוות מתנות לבנים שנוהגות, שנוהגת ביום. אז התשובה היא שהסטייפלר עמד על הספק הזה במכתב ספר יספח ישראל, הרב דרדק, יודע הספק שמחד, עברו פוסקים לא לתת לפני פורים, את המתן של האביונים, באתר שכתב בלאמור, שם ישתמשו עניים בכסף לקנות בזה אוכל לפני פור, ולא ישר להם לשמחת פורים. ולפי זה, בנידון השאלה, הרי מקבלים עניינים מהכסף, והם הפורים שלהם, מאידך, יש לומר שזה קודם זמן מצווה לצד יחובתו. הטעם של הבלאמור הוא לעניין בני הכפורים, שהוא מקדים ליהודה לסדר, אבל זה כתב שטעם שלא נותנים מתנות לאביונים ביום זה, ובגלל שהם יתנו, בתוך שהם בדקדקי עניות לא ישר למשמחת פורים. באמת, בלי הטעם הזה, כיוון שאנחנו, שמקדימים את קריאת המגילה, אנחנו יכולים להקדים גם את מצוות מתנות לאביונים. אבל אנחנו, שחובה של הנביאים הוא דלת את הצבא, ויותנים קודם, זה כמו ליטול עולה לפני סוכות ולא יוצאים מדי חובה. מסקנת הסטייפלר שם, שכדי לצאת מהספק צריך לחלק את הכסף לבגדים בשעות אחרי הצהריים, בזמן שזה כבר יום באמריקה. נתפסו שם מכתבים מאבי עזרי, אגחה קניבסקי, חמניסים, שקיבלו את התרומות חלקו אותם לאחר הזמן הזה כדי לצאת ידי כל הצדדים. ואנחנו שכים דפיים בהלוכה, אנחנו עושים בסימן שמסמכים לסעיף י' ז' כמה צריכים להיות האורך, ארוך ועובי של קורת המבוי. מדוע ניתן להשתמש בקורה עגולה שהכיף שלה שלוש טפחים, למרות שבמציאות הקוטר שלה פחות משיעור טפח. ועל כך ועל עוד עושים מעניין נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, הוא כדרכנו למד גם אנחנו תנהל דפיים בהלוכה. קורה שמתירה מבוי, האורך ומידת אורכה כרחוב פרצת המבוי. מדין לא עבוד, די בזה שתגיע עד לטווח של פחות משלושה טפחים וחיצת המבוי. הרוחב שלה טפח לפחות, לא ואין מידה, אבל צריכה להיות חזקה במידה שתוכל לעשות את כל האורך שנצטרך להחשב שלה. עריכי אבן שרוחבם שלושה טפחים ורוחבם טפח ומרצה, שרוחב העריך מונח לרוחב הקורה ורוחב העריך לאורכה. ותם הדבר הוא שרק באופן כזה, בעיקר שהקורה מנחה לשם קביעה מצוות של בניין, כן תקרא. וממילא היא מהווה עקר שזו רשות סיוכים. אבל כשאינה כל כך חזקה, סבורים עוברים ושבים שהוא נחש שם רק לפי שעה, והיא לא מהווה עקר. יש אומרים שהטעם הוא שכאשר היא לא כל כך חזקה, היא נמצאת ברוך. קורה מעוגלת, אם היא חזקה במידה שאמרנו, אז היא קשרה, למרות שבפועל אי אפשר להניח על הערכים. קורה שרוחבה ארבעה טפחים, היא לא צריכה להיות חזקה במידה שתוכל לשאת הערכים. אז שבקורה הזאת, על פי הטעם הראשון, ניכר בכל מקרה כי הונחה לשם קביעות של בניין, וכן אין לחשוש שתנטל ברוח. מעמידי הקורה עדיין מזיזים שיוצאים מחיצות המבוי והקורה מונחת עליהם, כבר לצבם יש אומרים שעליהם להיות חזקים במידה שיוכלו לשאת את הקורה עם הערכים. ויש אומרים שדי בכך שיהיו חזקים במידה שיוכלו לשאת את הקורה בלבד. שהרי בפועל לא מנחים עליה את הערכים, וראוי להחמיר כי כן דעת רוב הראשונים. קורה מעוגלת, אז כמו שאמרנו, קשרה להתרת מבויים וכללו חזל שכל עיגול שיש בהיקפו שלושה טפחים יש ברוחבו טפח. ולכן אם היקף הקורה שלושה טפחים זה נחשב שיש ברוחבו טפח, כנדרש ברוחב הקורה והיא קשרה. ולמרות שבחשבון מדויק נמצא שהיקפו של העיגול הוא לא פי שלוש מרוחב העיגול, אלא פי שלושה ושביעית בערך 3.14, לא כן נדגדג בכך ונוסיף להיקף שלושה טפחים. יסמכו חזל על השיעור הזה של פי שלושה בכל דיני התורה, כי קשה לצמצם בנוגע לתוספת שמעבר לפי שלושה. כתבו אחרונים שאולי קיבלו את זה מהלך חומש מסיני, לפחות בדינים דרבנן אפשר לסמוך על זה. יש שהתאימו שכל שורה המצוות המעשיות ניתנות באופן כזה, כדי שגם חלושי הדעת יוכלו לקיים אותם. עד כאן בניין דפיים בלוחו שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מבוי שמוקף במחיצה משלושה צדדים, מערב, צפון ודרום, ופרוץ במזרח, אפשר להתיר אותה לידי התקנה של קורה בקצה המזרחי שמהווה עקר, וזה שהמקום הזה רשות סיוכי. קורה שעומדת שעמדה מאליה, כלומר, שלא נוכל בקצה המבוי לשם ההתרה שלו, גם אם היא נקבע לפני כניסת השבת, כי תשתמש להתרת המבוי, הרי היא פסולה. לך ישורקו בקו מחיצת המבוי, יקם את הסמוכה עליו, הוא 400, ועמידו אותו באופן שהוא לא בולט החוצה מעבר למחיצה הסמוכה, או שעמידו אותו בקו ההמשך של הפסול. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר מה שלמדנו, נאמר בתורה בצווארו אש בכל משוויסיכם ביום השבת, ודרשו חז"ל, בכל משוויסיכם בבייזין. והיום שאב על פי שמצווה על בייזין להניש את החוטים, אסורים בייזין להעביר אש בשבת כדי להעמיד את החרב מזרע בצריפו. ועוד אין יכול לצאת בייזין, חייל מלכיס, כל אנשי בייזין שאסור לקיים אותם בשבת. כתבו ראשונים שאחד מטעני האיסור הוא שרצה שמזבוח לכבוד היום לכבד היום הזה, שימצאו בו מנוחה להכל גם החוטאים. שאל המלך גדול שקרא לבני המדינה ליום אחד לסעודה, שהוא לא מנע פתח מכל אדם, ואחר מהסעודה יעשה משפט. דף היום איתנו דבלי, מה היו מכינים בבית רבי בר נחמן לכבוד שבת? והאם מברכים על פורות שבתוך הסעודה? וכיצד מכשירים כבד? כך ולא עוד עושים מעניינים, נלמד יום מסכת חולין, בדף קוף י' א'. אתם יורדים כבר בשלוחה 2, אפשר לשמוע שיעור על פי הרבנים הגאונים, ולגדול לא תורה. ולקראת סיום החפצים בחיים, בהלכות שנלמד היום בחובת חיים, כלל ז' מלכות לשנור, סעיפים ז' ח'. ההלכות האלה עוסקות באיסור קבלת לשנור עם האדם שנאמן על הספר כמו שני ידים. החובת חיים כותב שרק בדברים שאם היא אמת מותר לספר בגמותנו יהיה לו, יש נפקמינה למהימנות של המספר. אבל בדברים שיש לטעות עליו זכות, כגון חסרון ידיעת איסור המייסה, או שהוא היה שוגג, או לספר עליו דברי דופי וגנאי בעלמה, וזה אין נפקמינה בכלל לנאמנות של המספר, שהרגע עם הדברים אמת, אסור לספר אותו. בבירור מוסף ומציינים של המייסה, כתב הרב יצחק שבזמננו, זאת אומרת אחרי זמן התלמוד, הסכימו הפוסקים שאין לומר על אף אדם שהוא נאמן כשני עדים, כי לא ברור לנו, הגדר בזה, ומלבד זאת לא מצוי אפילו כמעט אחד מאלף, שנוכל לומר עליו שנאמנים על הדברים שלא כשני עדים, שלא יגורה או יוסיף אפילו טבע אחד בינים אל שלוש נורא, הרבה אנשים לא חושבים את זה לאיסור במתנו הרבה. ולכן, לכן לא מצוי שלא יהיה שום למות זכות על אותו אדם. ולכן אין לסמוך כלל על היתר הזה, למה יצא. הוא הוסיף שם שכמה אנשים טועים בעניין הזה. כששומע אדם אומר, סליחה, כששומע אדם לשנור ורחיב לסמאורים או מאשתו, הוא מסמד בקמס, הוא חושב שהם בוודאי לא ישקרו לו. הוא אומר, אנחנו בתחילים זו טעות גמורה. לא שמע החלמה אפילו על אשתו שנמד לו כשני עדים. אפילו אנשים הצנועות, אנחנו אומרים שגורות מוסיפות בסיפור. גם צריך שכל דבר יאמין לה כשני עדים, וזה אינו מצוא כלל. ומלבד זאת הוא אומר, צריך שלא יש שום צוד זכות בדבר, שיהיה תועלת לעבר, ואינו מצוא כבר המציאות שהתקיימו כל עשי. ולסיום רבותיי התחזקות יומית, היום זה יהיו צוד של אחידו, הגאון רב חיים יוסף דוד אזולאי, אז בספר דבש לפי כותב אחידו, השמחה שאדם שמח במצווה, שכר השמחה, פורים בעולם הזה. משתדל אם כן רבותיי לקיים את המצוות לשמחה, ונזכור, נזכור שעל ידי עשיית מצוות לשמחה זוכים לשפע עצום גם בעולם הזה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב צלח.